טוב, שלום לכולם. היום ה' טבת. ואתמול הסתכלתי בגיליון שיחת השבוע של חב"ד. בעריכת הרב מנחם ברוד. ושם ראיתי שאלה מעניינת שהיא נוגעת כמעט לכל בית. בעלי קונה כל הזמן ספרים חדשים. אני אומרת לו שקודם כל יקרא את הספרים שכבר יש בבית. אז כנראה זו עריכה מוצלחת, עם כותרת שהיא מושכת. אז נכנסתי לתוך הכתבה עצמה. ואז עונה שם אחד הרבנים, מנהל בית חב"ד בכפר דניאל. הוא אומר, שניכם צודקים, שהתנאי להוסיף ספרים בבית, זה אם זה מוסיף לימוד. והוא עוסק פה בשלום בית, ואומר בין כך ובין כך, ברור שאין מקום לפגוע בשלום בית על רקע זה. דרך הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, אבל זה לא הנושא שלנו, רכישת ספרים בבית, מתי, כמה, זה לא הנושא שלנו, רק בתוך הכתבה הזאת, הוא כותב, או אילו הוא מדובר באלון של חב"ד, הוא כותב, הרבי קבע את תאריך ה' בטבת, יום הניצחון במשפט הספרים, ליום ראוי לקניית ספרים ולהרחבת ספריות תורניות, פרטיות וציבוריות. אך הרבי הדגיש שהעיקר הוא ניצחון הספרים עצמם, במובן של תוספת וחיזוק בלימוד בספרים. כלומר, לא רק לקנות ספרים, אלא לקנות ספרים ולהתחזק בלימודם ובקריאה בהם. אז אני ראיתי את הביטוי משפט הספרים. אמרתי, בוא נלמד מה זה משפט הספרים ומה הקשר שלו להי בטבת. יום הניצחון במשפט הספרים. אז במה מדובר? אז הוצאתי קצת חומר. שמעת. טוב, היום משפט זה דבר שנשמע כמעט בכל מהדורה, אבל משפט הספרים זה דבר מיוחד. ובכן, כתוב שם כך. אדמו"רי חב"ד לדורותיהם בנו לעצמם ולחסידות שלהם ספריות עצומות, בעלי אלפי כותרים של ספרים, כי חב"ד היא חסידות שמאוד לומדת ומאוד מדייקת, אלא שעברו הרבה גלגולים על אותם אדמו"רים ועל אותם ספריות. כי כשאחד האדמו"רים היה חייב לעזוב את אירופה, אז הוא הפקיד את כל הספרייה העצומה שלו באיזה מחסן במוסקבה. אחר כך, כשרצו לקבל את הספרים בחזרה, אז הרוסים הלאימו את הספרים. ואחד האדמו"רים החל להקים מחדש את הספרייה. וכך ישנה ספרייה ענקית, ושוב, כשצריך להעביר אותה מברית המועצות לארצות הברית, אמריקה, אז גם פה זה מבצע, כל הדברים האלה לא פשוטים. ואולי הספרייה החדשה עברה, אבל יש בכתובת של חב"ד 770 ספרייה ענקית. כל זה רקע עם הרבה סיפורים, הרבה גלגולים, אבל עוד לא התחיל הסיפור. הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, נפטר, והשאיר שם ב-770 ספרייה ענקית. יום אחד, בתשמ"ה, אחד הנכדים שלו הוציא מאות ספרים. הערכה נעה בין 450 ל-500 ספרים. הוא הוציא והספיק למכור כ-100 ספרים בסכומי עתק, כי היו כותרים מאוד נדירים, מאוד עתיקים, יחידאים, ויש פירוט של המחירים האסטרונומיים של הדבר הזה. אבל חתנו של הרייץ, רבי מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר האחרון של חב"ד, הוא אמר, הספרייה הזו של חותני היא לא ספרייה פרטית, היא אוסף שבעצם שייך לחב"ד. ואז התנהלו מגעים לנסות להסדיר את זה, והדבר לא צלח, והיה ניסיון לבקש בורר רבני, אולי מחוץ לחב"ד, שיסדיר את העניינים, ולא היה שיתוף פעולה, עד שהרבי נאלץ לפנות לבית משפט פדרלי. ואז התנהל משפט הספרים. השופט היה צריך בעצם להכריע למי שייכים הספרים. אם הם שייכים באופן פרטי לאדמו"ר הרייץ, אז מי שהוא נכד שלו, הוא יכול לעשות בזה ככל שהוא רוצה. אבל אם זה שייך לחב"ד, אז זה כבר משהו אחר. והיו עורכי דין, והיו הכנות מעשיות ורוחניות. בסופו של דבר, לא, כשיש סירוב ללכת, ודאי ודאי, היה סירוב, ולכן עברו לבית דין אחר. תפנית גדולה מאוד במשפט, ובעצם על ידי הנכד. ואחד המשפטים שהשפיעו רבות על השופט, אני קורא מתוך החומר, היה משפט שאמרה הבת של הרייץ, הרבנית חיה מושקה, שהיא אשת האדמו"ר. היא אמרה, הרבי והספרים שייכים לחסידים. כלומר, בפיקחותה, היא אמרה, לא רק הספרים שייכים לחסידים, ואין להם בעלות פרטית, אלא גם הרבי הוא שייך לחסידים. כלומר, כל ההתנהלות בחצר אדמו"רית היא לא פרטית. הכל שייך לאגודה של חב"ד. ואז אומר עורך דין מסוים שהיה שם, הרגע שבו הבנתי שאנחנו הולכים לנצח, היה כאשר הרבנית אמרה משפט זה. והם מוסיפים, שברגע שהיא אמרה את המשפט הזה, אז אותו נכד נטש את המקום. כלומר, זה היה משפט מחץ, הרבי והספרים שייכים לחסידים. איך כל זה נוגע להי בטבת? בהי בטבת, הרבי האחרון של חב"ד קיבל מבית המשפט את הידיעה שבית המשפט הכריע שהספרים צריכים להיות מוחזרים לספריית חב"ד, כי הבעלות על הספרים היא לא פרטית. באיזו שנה היה הפסק הזה?
ספר.
אני לא, לא, לא יכול לדעת בדיוק, לפי מה שכתוב פה, זה דבר שאני לא יודע. בכל מקרה, טוב, בכל מקרה, הרבי עשה מהעניין הזה דבר גדול, ומאז הוא ביקש לעורר ביום ה' בטבת את חסידי חב"ד לרכוש ספרי קודש. ולכן הוא ממליץ בכל מקום ציבורי ובכל מקום פרטי, ובמיוחד הוא אומר חתן וכלה שמתכוננים לבנות בית יהודי, שיקנו ספרי קודש. ולפי מה שמתואר כאן, היו תורים היסטריים בה' בטבת, בחנויות החבדיות, במקומות לממכר ספרים, כי בה' בטבת ניצח, הרבי ניצחה חב"ד, וזה יום שהוא מוקדש לקניית ספרים. אז בוודאי שמדובר על, על ספרי קודש, ודאי. זה מה שהיה בספרייה. טוב, אני רק מביא לפנינו כאן עובדות שלא לא הכרתי. ועכשיו אנחנו ננסה קצת ללמוד באמת קצת כמה מקורות על העניין הזה של הספרים. אז נתחיל בקטע של רבי יצחק קנפנטון, שמופיע לפנינו כאן למעלה. רבי יצחק קנפנטון היה מגדולי חכמי ספרד בדור שלפני גירוש ספרד. הוא היה ראש ישיבה, מקובל, רופא, מתמטיקאי, איש ציבור. התלמידים שלו מעידים עליו, התלמידים שבדור גירוש ספרד היו רבי יצחק דלאון, רבי יצחק אבואב, רבי יצחק קארו, ועוד גדולים וטובים, רשימה מאוד ארוכה, וייתכן שגם רבי יצחק ארמה, בעל עקדת יצחק. והוא חיבר ספר, וזה היחיד שנשאר ממנו, דרכי התלמוד, ששם הוא מפרט כללים ללימוד סוגיות התלמוד באופן שיטתי ומסודר. הכללים האלה יוסמו בדרך הלימוד בישיבתו של רבי יעקב בירב בצפת. אז יש לנו כאן קטע שהוא מאוד מפורסם, והוא אומר כך, מרבה ספרים, מרבה חוכמה. אין חוכמת אדם מגעת, אלא עד מקום שספריו מגיעים. כלומר, אין לך אפשרות להחכים יותר מכמות הספרים שיש לך. יש לך פחות ספרים, ממילא יש לך פחות חוכמה. יותר ספרים, יותר חוכמה. משוואה שלכאורה פשוטה. אם לא תלמד, מאיפה תחכים? לכן זה ביטוי מפורסם ממנו. חוכמתו של אדם מגעת עד מקום שספריו מגיעים. ולכן ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה ספרים. עד כדי כך. בשיחות מוהר"ן שרבי נחמן מברסלב כתוב, על פי הגמרא בשבת, אמרו רבותינו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אז מפחיד, תורה תשתכח מישראל? אומר רבי נחמן, על כן צריך להדפיס ספרים הרבה, וכל אחד יקנה ספרים שהם לא יהיו רק באיזו ספרייה, שהם יהיו בכל בית, כדי שלא תשתכח תורה מישראל. כלומר, הערובה שלא תשתכח תורה מישראל, לפי רבי נחמן, זה פשוט להדפיס ספרים, ו... מה קיבלת אישור? שמה? תקריא, תקריא לנו.
אהה.
ומה המחיר של פדיון נפש היום? דולר או שקל? טוב, אם יש אישור מחב"ד, אז אנחנו בסדר. נמשיך הלאה. כן.
שלושה ספרים
נצליח להדפיס. ברוך השם, ברוך השם. כן, אפשר גם בסוריה, בעזרת השם, בכל מקום ובכל אתר. כי דרך משל, מי שאין לו ספרי הגמרא, אי אפשר להיות בקי בו. אם אין לך גמרא, אז אתה לא יודע, אתה גמרא. וכמו כן, מי שאין לו ספרי רפואה, אי אפשר להיות בקי בה. מאיפה תדע רפואה? וכל מי שאין לו ספרי ההיגיון והחוכמה, אי אפשר להיות בקי בה. ולזה אמרו רבותינו ז"ל, מרבה ספרים, מרבה חוכמה. הבעיה שהביטוי הזה לא כתוב בחז"ל. בחז"ל כתוב במסכת אבות, פרק ב' משנה ז', מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. טוב, מה יש בישיבה? ספרים. שאלות ותשובות המבית, חלק ג' סימן צדי ג', כתוב מרבה ספרים, מרבה חוכמה. אז זה לא בחז"ל, בשו"ת המבית. ופרש רש"י ז"ל על וקנה לך חבר. עשה לך רב, וקנה לך חבר. חבר ממש. זה חברותא. ויש אומרים ספרים. כי הספר... הוא חבר טוב. אז זה נקרא, הוא קנה לך חבר, או חבר בשר ודם, או ספר שהוא החבר שלך. כן, אחידה עליו השלום, היה אומר, וקנה לך חבר. הקנה שאיתו אתה כותב, הוא צריך להיות החבר שלך, כי אם יש, עולים לך חידושים בתורה, קח את הקנה, קח את העת, ותכתוב. גם עם האחבר אפשר לכתוב היום חידושים, זה גם אותו דבר. קנה בגימטריה האחבר, תבדקו. סתם אני אומר. והקורא בספרים שאולים. מי שאין לו ספרים, הוא קונה בספרים שאולים. הוא בכלל והיו חייך תלויים לך מנגד. זה גמרא במנחות, על הפסוק בכללות, והיו חייך תלויים לך מנגד, אומרים חז"ל, זה הלוקח תבואה משנה לשנה. אומר רש"י, אין לו קרקע שהוא יכול לבטוח בה, שהוא יזרע ומשם תהיה לו תבואה, אלא עם הכסף שלו הוא קונה שקי תבואה. אבל מי אמר שיהיה לו בשנה הבאה, או בשנים הבאות כסף, אם יש לך קרקע, וקרקע היא לא בורחת. יש לך איזה ביטחון כלכלי מסוים. גם זה ברבון מוגבל. אבל מי שאין לו קרקע, על זה כתוב בכללות, והיו חייך תלויים לך מנגד. אז אומר על אותו משקל, רבי יצחק קנפנטון, אם יש לך ספרייה בבית, יש לך חיים. אבל אם אין לך, אלא מה? אתה לוקח. אתה שואל ספרים. אז על זה נאמר, והיו חייך תלויים לך מנגד, כי התורה היא חיינו. מסיים רבי יצחק קנפנטון, ומי שיש לו ספרים, הם המביאים אותו לידי חוכמה ודעת, כי הוא חייך ואורך ימיך. שהפסוק הזה, הוא נאמר על התורה, היא חיינו ואורך ימינו, וממילא, אם חפצי חיים אנחנו, אז אנחנו צריכים להרבות ספרים וספריות. זה לא חייב להיות בספרים ממש, זה גם יכול להיות בספרים דיגיטליים, זה יכול להיות באוצר החוכמה, זה יכול להיות בפרויקט השו"ת וכדומה. כל אחד לפי עניינו, לפי הבית שלו, לפי הגודל שלו, לפי החיבה שלו. התנדנדו, כן, נכון. עכשיו נהפוך את הדף לצד השני ונראה התייחסות מנקודה אחרת לחלוטין לספרים. אם רבי יצחק קנפנטון הוא מעריץ של ספרים ושל ספריות, אז אנחנו מוצאים פה בשיחות הרב ציודה בחומש דברים. התייחסות לביטוי עם הספר. כי יש כאלה שמכנים אותנו עם הספר. מה המקור לביטוי הזה ומה עניינו? אז הרב ציודה אומר כך. בשורות פה למעלה אתם רואים בצד ימין כתוב, עיקר התורה היא תורה שבעל פה. כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל, אומרים חז"ל, בגמרא הביגיתי, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. יש קריטות ברית מיוחדת, קריטת ברית מיוחדת, בין הקדוש ברוך הוא לישראל, דווקא על תורה שבעל פה. תנ"ך, תורה שבכתב, זה דבר שכל גוי יכול לגעת בו. אבל תורה שבעל פה, זה חיי עולם שנטע בתוכנו. זה החיים שלנו. אומר הרב ציודה, אם הקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו על תורה שבעל פה, אז מה היחס שלנו לספרים? אומר הרב ציודה, עם הספר הוא ביטוי גוי. כי מה אנחנו באמת? אנחנו עם השם. אנחנו עם החיים. כי הם חיינו ואורך ימינו. אצלנו התורה היא לא רק בספר. היא בנו. חיי עולם נטע בתוכנו. בהמשך אתם רואים. תורה שבעל פה היא חיי עולם שנטע בתוכנו. היא תורת חיינו. והרב אבינר ליקט למטה בהערה 37. על מה שאמר הרב ציודה, עם הספר הוא ביטוי גוי, אז כותב הרב אבינר, ממקור האסלאם. האסלאם, הוא רצה לגנות אותנו, והוא קרא לנו עם הספר. והנה כמה ציטוטים מדברים שכתב הרב ציודה. עם זה, הנני מחויב להעיר גם על שגרת הלשון אשר בדברו שם, שכאילו בראשונה היינו עם הספר. הגדרה נוכרית זו עם הספר, אשר כידוע מן החוץ של סביבת דת מוחמד הומצאה לתאר אותנו בה. לא נמצאה הגדרה כזאת אצל גדולי ישראל, רבותינו המובהקים. רבותינו המובהקים לא משתמשים בביטוי הזה. עם הספר. אצלם, כמו במקורה של תורה, לא היינו מעולם עם הספר, אלא עם השם, עמו של נותן הספר. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, ודברים שבעל פה, אתה רשאי לאומרם בכתב. זה מקור אחד. מקור נוסף בכתבי הרב ציודה. אנשי האומה הערבית, האצילה והנדיבה, הדוגלת באמונת אחדות השם מתוך הספר אלוהי שלנו, אשר נקראנו בפיה על שמו עם הספר. ועוד מקום, מתוך שיחה. בספר אחד נכתב, התלמוד זה ארגז הספרים. כפי שקראו אחד מחכמי הנוצרים. אחד מחכמי הנוצרים מכנה את התלמוד ארגז ספרים. על זה הערתי. ביטוי נוכרי, ארגז ספרים, זה לא ביטוי שלנו. כמו גם הכינוי עם הספר, ביחס לישראל בכלל, שהוא מיותר כנטול. הגמרא בחולין אומרת, כל לגבי הלכות טרפות, כל מום, כל איזה משהו שהוא עודף על מה שהגוף צריך, הוא בעצם כמו חיסרון. כלומר, הגוף הוא צריך להיות, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, כל המערכות צריכות להיות מדויקות. כל חיסרון, כל יתרון, זה קלקול. הגוף צריך להיות מדוקדק. נכון. אז הביטוי הזה, עם הספר, הוא ביטוי שאנחנו לא, אנחנו מבטרים עליו. להביא ולצרף לעצם ההגדרה ותיאור של התלמוד, שהוא ספר מבוע החיים של תורת השם אשר לישראל. התלמוד זה לא ארגז ספרים, אלא זו הצצה לבית מדרש חי, עם שמות, עם לימוד, עם קושיות, תשובות, דברי אגדה, דברי מוסר. והיא, תורת השם, המתגלית ונובעת בו, היא שעשתנו לעם עולם. ושוב, הדברי פלוני שכתב, והאם לא נורא הוא הרעיון, כי לעם הרוח, לעם הספר, שזכה למדינה בארצו ההיסטורית, זה לא נורא שאין לו עדיין במדינתו, הוא יסוד בטוח לתורתו, ולספרותו העתיקה, השאר כל כך בדעות, במוסר וכל מידה נכונה. כלומר, אותו כותב, הוא קצת מודאג, שהרוח והספר, העתיקים של עם ישראל, ימשיכו להתקיים. העיר רבנו הרב ציודה, הרוח, הספר, תארים אלה אינם כלל במקורות קודשנו, אלא עם השם, עם הקודש, עם הספר הוא ביטוי נוכרי וזר לנו. ואם באמת כל התורה הייתה באמת רק ספר ורק ארגז, אז אם אין היום ארגזים, אז אפשר להיות מודאג איפה התורה. לכן אומר הרב ציודה, היסוד בטוח. היסוד הבטוח ילך ויקבע ויתגלה מתוך השתרשותו המחודשת של ישראל בארץ חייו, במלוא חירותו והבראתו, שלמותו וקוממיותו. התורה היא נטועה בנו, לכן ככל שעם ישראל הולך וחי ומסגשג, כך תורתו הולכת ומסגשגת, ולא צריך להיות מודאג. יש ביטחון מלא שעם ישראל חי, וממילא גם מהות חייו, כי הם חיין ואורך ימינו, גם זה הולך ומתעצם. הדברי פלוני שכתב, ועם ישראל הוא עם הספר, תורתו אומנותו, העיר רבנו הרב ציודה, אנחנו לא עם הספר. אנחנו עם השם נותן התורה. אז פה אנחנו רואים בלקט הזה של הרב ציודה, הדגשה שאנחנו לא עם הספר. אבל מקודם ראינו, ורבי יצחק כאן פנטון, שחוכמתו של אדם מגעת עד ספריו. אז אנחנו כן עם של ספרים, אנחנו לא עם הספר. ספרו את הדף בחזרה. ונראה דברים של הרב קוק זצ"ל, אני לא יודע. יש מאמר מיוחד של הרב קוק, שהוא צריך לימוד, סוגיה מאוד מאוד נכבדה, על במותינו חללים. סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו לא ניכנס לסוגיה, זה לא הזמן עכשיו, אבל בתוך הדברים, הרב קוק אומר, אנשים שנהרגו על חילול השם, סליחה, שנהרגו על קידוש השם, שנשפך דמם על ידי רוצחים, הלב שלנו מאוד מאוד רוצה לכבד אותם, להוקיר את זכרה. זאת נטיית הלב. אבל מצד שני, ההלכה, ללא פשרות, היא אומרת שכל הפורש מדרכי ציבור, אז אי אפשר להתאבל ולהספיד את אותם אנשים כמו שמספידים אדם כשר מישראל. אז הרב דן פה שם, ואז הוא אומר, רגע, לכאורה יש פה סתירה בין הלב לבין השולחן ערוך. הספר אומר כך, והלב, הרגש אומר אחרת. אז איך לנהוג במצב שיש סתירה בין הלב לבין הספר? אז אומר הרב כך, שם התומה, ליישב על פי הנוסח הרגיל מיסודו של מר אחד העם. הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים. וכיוון שהלב נלחם בספר, הראשון הוא המנצח. כלומר, הפסק של אחד העם, שאם יש סתירה בין הלב שלך לבין השולחן ערוך, אז הוא אומר, ודאי, שלך עם הלב. מה המקורות לפסק הלכה הזה של אחד העם? לא מעניין אותנו כרגע. אבל הרב לא רוצה לפסוק ולומר, אם הלב נלחם בספר, תעשה כמו הספר. אלא הרב פה בפיקחות בעצם אומר, אין סתירה, כך אומר הרב, במתות המינה חביבי, אל נא תרפא שבר גדול הנקלה. הספר וכל אגפיו, זאת אומרת, השולחן ערוך, וכל נושאי כליו, וכל הספרות התורנית, וכל מה שחכמי ישראל והרבנות הראשית, וכל רבני ישראל, וכל הדורות, כל מה שנכתב, זה לא רק ספר. הספר וכל אגפיו, גילויו של הלב הם. ואיזה לב? לב האומה. הלב של נשמתה. הלב של תמצית כל הווייתה, של מעמק חייה. זה הלב. דווקא בספר הוא מונח וגנוז. בתוך כל גרגיר המתגלה מאוצר הספר, המון רב של לב ושל חיים מונחים. אומר הרב, זה בדיוק הפוך. אם מישהו יש לו איזה גחמה פרטית, הלב שלו אומר שמה שכתוב בשולחן ערוך, בהלכה הזאת, זה לא מוסרי. אומר הרב, הלב הפרטי שלך הוא כלום. מה, אתה בגאוותך מעמיד את הלב שלך ואת הבנתך המוסרית מעל מה שכתוב בהלכה, מעל מה שקיבלנו הלכה למשה מסיני? מי אתה ומי הלב שלך? תרפא את הלב שלך. תיישר את הלב שלך, תטהר אותו. כי מה שכתוב בספר זה לא משהו יבש, זה לא משהו חיצוני לחיים, זה עומק הלב. כל מה שכתוב בספריות הקדושות של עם ישראל לדורותיו, זה עומק הלב הישראלי. אז אתה, הלב הפרטי שלך, במתות המנחה, תכוון אותו ללב הכללי, ללב העמוק, ללב של שרשרת הדורות. אל תאמר, המוסר של הלב שלי, המצפון שלי, אומר שמה שכתוב פה בתלמוד, מה שכתוב פה בשולחן ערוך, זה לא. זה לא ספר. אנחנו לא עם הספר. אנחנו עם עם הלב הכי עמוק והכי קדוש. אלא של לפי העומק של הדברים, לא כל אחד זוכה שהלב שלו מכוון ישר. אז תתפלל, לב טהור, אברה לי אלוקים, העבר תומעתנו ולמאור תורתך עינינו גל, אז תתיישר. נקרא עוד הפעם. שמה תאמר, ליישב על פי הנוסח הרגיל מיסודו של מר אחד העם. הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים. כיוון שהלב נלחם בספר, אז הראשון הוא המנצח, הלב. במתות המנחה חביבי, אל נא תרפא שבר גדול הנקלה. הספר וכל אגפיו, גילויו של הלב הם. ואיזה לב? לב האומה. הלב של נשמתה. הלב של תמצית כל הווייתה, של מעמק חייה. זה הלב דווקא בספר ומונח וגנוס. הלב של האומה הוא גם נחקק בספרים. ותוך כל גרגיר המתגלה מאוצר הספר, המון רב של לב ושל חיים מונחים. לכן, הספרים האלה הם הלב שלנו, הם החיים שלנו. ובעזרת השם, התורה לא תשתכח מישראל. היום זה עידן של פריחה, של ספרי קודש בעיקר. כל הספרים הישנים יוצאים במהדורות חדשות, מוארות ומוארות, ואשרינו שעם ישראל חוזר אל עצמו ותורה חוזרת אל האכסניה שלה.